אני חושב שמתמטיקה היא אסון מבחינה פדגוגית. אני חושב שמתמטיקה זה מקצוע פשוט מיותר. אחוז אחד מהאוכלוסייה, הנה גם אני יודע להגיד משהו על אחוזים, משתמש במתמטיקה. רוב האנשים לא משתמשים, גם שהם צריכים לעשות את התרגיל, הם עושים את זה באמצעות המחשבון שבסמארטפון שלהם. מיתוס אחר זה שהמתמטיקה מפתחת את כישורי החשיבה שלנו, לא היה ולא נברא. גדולי המתמטיקאים בדרך היו גם גדולי המטומטמים.
ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את אחד משני האורחים שלנו בסוף שבוע זה, שעוסק כמובן בחינוך, וזאת לרגל שנת הלימודים שנפתחת בשבוע הבא. חינוך הוא התחום היחיד בו כמעט לכל אחד מאיתנו יש דעה מוצקה, שלא מבוססת בהכרח על מחקר וידע, אלא על ניסיון אישי ועל תפיסת העולם שלנו. לא כך הוא המקרה של שני המרואיינים שלנו היום בפודקאסט.
נכון גיא, אבל לפני שנצלול למידע, לניתוחים, לסטטיסטיקות ולתיאוריות, אני רוצה להישאר עם איזה רגל על הקרקע. השבוע עשיתי משהו שכבר הרבה זמן רציתי לעשות, התקשרתי למי שהייתה המחנכת שלי בכיתה ת' ויוד, לפני יותר מ-30 שנה, סימה תבור קראו לה. הרבה מורים היו לי בשנים שבהן למדתי, אבל היא הייתה מאוד משמעותית עבורי, היא ראתה אותי, את היכולות שלי, שלא תמיד באו לידי ביטוי בציונים, ודחפה אותי קדימה. בשיחה הייתה שהייתה לטובת הטור שלי, דיברנו על המורים של אז והמורים של היום, ששונים מאוד זה מזה. היא סיפרה שיצאה לפנסיה מוקדמת, בין היתר כי המציאות השתנתה, והמעמד של המורה כבר לא היה כמו קודם.
אוקיי, ענת, עכשיו הכנסת אותי לבעיה. אני גם צריך להתקשר למחנכת שלי, בכיתה ד' והי, אני חושב, אליזה זילברברג מבית הספר אל חריזי בתל ברוך. אליזה הודיעה לי יום אחד לפני יותר מ-40 שנה, שמאחר ואני מבלה הרבה זמן עם ספרים, שהיא ממנה אותי להיות הספרן של בית ספר. אבל אליזה הייתה המורה הראשונה והאחרונה שהסתדרתי איתה במערכת החינוך הישראלית. כאשר הייתי בתואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת תל אביב, וכבר הייתי מרצה מדי פעם באוניברסיטה, הגיעה המורה שלי לכלכלה שהייתה לי בתיכון להרצאה שלי, ואמרה לי שחבל, אולי, שהיא זרקה אותי מהכיתה בשבוע השלישי ללימודים, פחות או יותר עד סוף השנה, ואולי הציון שקיבלתי, וזה המקום לגלות אותו, 30, לא ביטא את מלוא הפוטנציאל שלי.
טוב, גיא, אז עד ציון 30 אני לא ירדתי אף פעם בתיכון, ואיכשהו זה פחות מפתיע אותי מהעובדה שרצו למנות אותך לספרן. אבל האמת היא שכנראה שיש הרבה מאוד תלמידים במערכת שלנו שזה סוג הציונים שהם מקבלים. פרופסור דן בן דוד, אחד משני האורחים שלנו היום, עוקב מזה יותר מ-20 שנה אחרי הביצועים של מערכת החינוך שלנו. הוא נמצא בתפקיד של נביא הזעם של החינוך בישראל. כמו כל הכלכלנים, הוא אוהב מספרים, רגרסיות וגרפים. בשבוע שעבר, לקראת פתיחת שנת הלימודים, הוא פרסם תמצית קצרה של 15 מהגרפים. דרכם הוא מתאר את מערכת החינוך, והאמת היא שכאשר רואים אותם, הדבר הראשון שרוצים לעשות הוא לקום, להירוז, לקחת דרכון זר ולעבור לפינלנד, או קנדה, או סינגפור. כל מקום שבו הממשלות והציבור מתייחסים ביותר כבוד והערכה למערכת החינוך שלהם.
ענת, התגובה המיידית של אנשים לנתונים של דן בן דוד היא תמיד שזה טוב, ברור, זה החרדים, או לפעמים גם מוסיפים הערבים. החרדים היא באמת בעיית שורש, זה גם שם המכון שבראשו עומד בן דוד, אבל גם, כמו שאומרים הכלכלנים, בניקוי חרדים וערבים, הנתונים של מערכת החינוך שלנו מזעזעים. רמת הידע של ילדי ישראל במתמטיקה, מדע וקריאה נמצאת מתחת לרוב המדינות המפותחות. פערי הידע בתחומי היסוד קיימים בתוך מדינת ישראל והם הגבוהים מבין המדינות המפותחות. גם ללא החרדים ולמרות מה שהיינו רוצים לחשוב על התלמידים שלנו, מתברר שלא רק ששיעור התלמידים החלשים הוא הגבוה בעולם המפותח, אלא שאנחנו נמצאים במקום נמוך גם מבחינת היקף שיעור התלמידים המצטיינים. מתחת ליפן, מתחת להולנד, מתחת לשוויץ, מתחת לאוסטרליה ומדינות רבות אחרות.
אז הפודקאסט שלנו היום נתחיל עם הרבה נתונים שחלקם יפתיעו את המאזינים שלנו. ננסה לשבור כמה מיתוסים בחינוך, את זה יביא דן בן דוד, כמו שאמרנו קודם, אבל לצידו נמצא כאן באולפן פרופסור יורם הרפז, פרופסור לא לכלכלה אלא לחינוך, הוא מרצה במכללה האקדמית בית ברל, והוא יביא זווית אחרת לחלוטין על כל השיחה הזאת. הרפז בכלל מאמין שאנחנו מודדים את הפרמטרים הלא נכונים, ושהמדידה הזאת היא אולי אחת הבעיות הקשות של מערכת החינוך, ושל סוג הילדים שהיא מוציאה מתחת ידה. אם תשאל אותו, אז צריך לבטל את שיעורי הבית, וגיא, את שיעורי המתמטיקה, לשנות את הקריטריונים להוראה, ובאופן כללי, ככה, להרוס את המערכת כמו שהיא היום, ואולי לבנות אותה מחדש כשהיא אחרת לגמרי.
אוקיי, אז מיד נראה אם יש כאן השקפות עולם שונות לחלוטין, או גם שיש ממשקים בין הדרך בכלכלן ואיש חינוך, רואים את העולם. מיד מתחילים אחרי פרסומת אחת.
דמיינו נופים קסומים, מוריקים ופיריים, מפלים אינסופיים, גייזרים עוצמתיים ואש זוהרת למרחקים. ארץ שעוצבה על ידי הטבע והוא השולט בה. ארץ בנוכחות בני האדם היא כשחקני משנה בלבד, שמבינים את מקומם אל מול העוצמה החייתית של הטבע. איסלנד ברוכה בתנאי טבע שהופכים אותה ליעד מיוחד במינו שאינו דומה לשום מקום אחר בעולם. טיול מאורגן לאיסלנד עם חברת פגסוס הוא הדרך לחוות את עוצמות הבריאה של המקום בצורה מעמיקה, בטוחה ומקיפה, באופן שפשוט לא ניתן לחוות מהקורסה בבית. אתם מוזמנים לקרוא על איסלנד, ארץ של אש ומים, ועל יעדים נוספים מסביב לעולם. עכשיו, במדור תרבות עולם של פגסוס, באתר הארץ לבלס. תוכן מקודם.
שלום דן, שלום יורם.
שלום ענת, שלום גיא.
לפני שנתחיל, ספרו לנו ככה קצת בקצרה על המסלול שאתם עברתם במערכת החינוך הישראלית, אחרי שחשפנו אנחנו את שלנו, וגם האמריקאית. מבית ספר יסודי, אולי דרך הדוקטורט, ועד המוסד הראשון בעצם שנתן לכם קביעות. דן, נתחיל איתך.
אני דווקא למדתי בארצות הברית. אני נולדתי בארץ, אבל מגיל 5 עד גיל 17 למדתי בארצות הברית. ואני כמו גיא, אני חושב שיש לא מעט מורים שלא הייתי הולך לבקר שוב, שלא ממש התרשמו מהביצועים שלי. אהבתי לשחק כדורסל במקום ללמוד. ואז שהייתי בן 16 בכיתה י' לפרצה מלחמת יום הכיפורים, אז אמרתי, די, אני חוזר לארץ. הייתי בכיתה י', סליחה. וכאן הגורם החשוב בהקשר הזה הייתה עימי דווקא, שאמרה על גופתי המתה, קודם אתה מסיים תיכון, ואז אתה חוזר לארץ. אז סיימתי בשנה את י' וי' ב' וחזרתי ולא הסתכלתי אחורה.
כן, יורם.
כן, אז אני נולדתי בקיבוץ לוחמי הגטאות, זה מין קיבוץ שמטביע חותם, קיבוץ כשלעצמו מטביע חותם, וכשהוא שניצולי שואה, אז בכלל אי אפשר להיפטר מזה. למדתי בקיבוץ בתנאים נהדרים, בבית ספר אינטימי, קטן, מעולה, יש לי זיכרונות די טובים בסך הכל מהמורים והתלמידים, וכיוון שאני כל כך ביקורתי על מערכת החינוך, אז תמיד מנסים לברר איזה טראומה עברתי שם בבית הספר, אז לא עברתי שום טראומה. אני חושב שקצת טראומה עברתי כשעזבתי לירושלים, למדתי בירושלים פילוסופיה, היסטוריה וחינוך, ובגיל צעיר מאוד נהייתי מורה, וכמורה בבית ספר לילדים באמת מצוינים, בית ספר בוער בירושלים, הייתה לי תחושה שאנחנו פשוט מבזבזים את הפוטנציאל הזה. אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי שהילדים לא ילמדו. אז זאת החוויה מהצוות שלי. 7 שנים שבהם הייתי מורה, מחנך, רכז, לקחתי את בית הספר מאוד ברצינות.
אז עכשיו אנחנו לא נרפה ממכם כל כך מהר. עכשיו גם תספרו לנו על הילדים שלכם, איפה הם התחנכו, והאם עודדתם אותם ללכת לכיוון מסוים, לכיוונים מסוימים, בכיוון שמתחבר למחקרים שלכם, או שלא מערבבים בין משפחה לבין מחקר?
אנחנו הסתכלנו על הילדים מהזווית הכלכלית של איפה היתרון היחסי שלהם. לא, אנחנו לא הכתבנו להם מהו היתרון היחסי, פשוט ראינו מאז שהם קטנים מהו, וניסינו לנתב אותם. לפעמים מלחמות לא מבוטלות בבית, שאם אתם כבר טובים בתחומי יסוד, אז לכו עם זה. אנחנו אחראים עליכם עד גיל 18, אחר כך תעשו מה שאתם רוצים.
יורם?
כן, אני דווקא כאיש חינוך לא הקדשתי יותר מדי מחשבה באיזה בית ספר הילדים שלי ילמדו, שיהיה קרוב הביתה, שיהיה בית ספר נחמד. כי חשבתי, אני ממשיך לחשוב שהדבר המרכזי זה הבית, זה המשפחה, לבית הספר יש השפעה יחסית חלשה מאוד ביחס לגורמים המחנכים האחרים, שזה קודם כל הגנטיקה, שאני מאוד מחשיב אותה, שתיים זה ההורים, המשפחה, שלוש זה החברים, עם מי הילד מסתובב, ארבע זה המסכים, חמש זה הקניונים, שעה אחת בקניון אני אומר שווה, בעוצמה החינוכית שלה ל-100 שעות מחנך. לכן אני לא מחשיב כל כך את בתי הספר, רציתי שיהיה מקום נעים, וזה בית ספר קשת, בית ספר חדש שקם באותה תקופה, ויש לי מין המלצה צינית כזאת לרוב ההורים, שלחו את הילדים לבית ספר חדש, לא חשוב מהו, אם הוא אנתרופוסופי, מונטסורי, או בית ספר קשת לתלמידים דתיים.
יש יותר השתדלות.
בזה. יש יותר השתדלות. שם יש המון התלהבות, וחינוך זה פונקציה של תשוקה והתלהבות, בבתי הספר חדשים יש את זה בשפע, שלחו לשם, ליד הבית שנפתח בית ספר חדש, הילדים הלכו לשם, הם די מהר עזבו אותו ועזבו את בית הספר בכלל, הילדה הגדולה שלי כמעט לא הלכה לבית ספר, אחרי שחזרנו מארצות הברית, בארצות הברית היא הייתה תלמידה נהדרת בבית ספר דבושן בבוסטון, אתה מכיר אותו דן, זה יש שם המון ישראלים בבית ספר הזה, כי היא כל כך רצתה להתקבל על החברים שלה, אבל חזרה לארץ בגיל 13, הפסיקה ללמוד, אמרה לי, אבא אין לך טיעון אחד שיכול להחזיר אותי לבית הספר, אני קוראת את מה שאתה כותב, באמת שאין לי טיעונים, אגב גם אם היו לי טיעונים היא לא הייתה הולכת, וגם הבן פחות
או יותר. הפסיקה ללמוד?
בגיל 13-14 היא באה לבית הספר, דווקא איזה כרטיס והלכה, וגם הבן עשה, התנהג באופן די דומה. הם באו מדי פעם, אבל ביקורים.
דן, אני רואה שאתה לא מתאפק ואתה רוצה להגיד.
אני חייב כאן, הבאתם אותי בתור איש הנתונים, אז נתון, כמה נתונים פה בהקשר הזה, על החשיבות כן של בית ספר בהקשר הזה. אנחנו יודעים שהדבר שהכי משפיע הוא כמובן השכלת ההורים, בהישגים של הילדים, בידע של הילדים. בעבודה שעשינו, ואגב, היא חוזרת על עצמה בכל מדינה, אנחנו לא ייחודים בהקשר הזה, אבל בעבודה שעשה נועם גרובר אצלנו בשורש לפני מספר שנים, הוא הראה שב-10 המדינות עם בתי הספר הטובים ביותר ב-OECD, ילד שאימו לא סיימה בית ספר או בית ספר יסודי לכל היותר, ההישגים שלו נמוכים ב-6% מילד שאימו סיימה תיכון, ילד שאימא שלו עם תואר אקדמי, עם הישגים שהם גבוהים ב-6%. בישראל הפערים הם מינוס 20 לפלוס 20. כלומר, לבתי הספר יש מה לעשות בהקטנת הפערים שבאים מהבית בצורה משמעותית, וכאן בתי הספר בישראל נכשלים בצורה מאוד מאוד
מצוינת. אז אם כבר דיברת על נתונים בעצם, אני רוצה לעבור איתך במהירות על אותם נתונים שבמצגת, נתונים מאוד מדכאים, אני חייבת לומר, וכשאמרתי את זה לגיא, אז הוא סיפר שהוא מקבל ממך פחות או יותר גרפים דומים כבר משנת 2000. ושהוא לפעמים, גיא, אתה מרשה לי לזה?
תספרי הכל.
לפעמים הוא לא פותח את המייל כי הוא לא רוצה לחטוף דיכאון.
תראי, לי זה שינה את החיים. כשאני ראיתי את הדברים האלה, היה לי טוב בעבודה האקדמית הרגילה, זה לא שעזבתי את זה, אבל אני פשוט מסתכל לדברים האלה, ואני רואה את סוף המדינה מול עיניי. כלומר, אני מכיר את זה ממדינות אחרות. ואגב, מי שלא מאמין ולא מכיר ספרות, שיסתכל על לבנון. לא צריכים להסתכל רחוק, כלומר, בירות פעם נחשבה לפריז של המזרח תיכון, אבל האנשים המשכילים עזבו רובם, והעסק הזה יידרדר בצורה משמעותית.
למרות שיש שם, אתה יודע, עוד הרבה מאוד גורמים פוליטיים.
לא, אבל זה לא בלתי תלוי. כלומר, ברגע שאת מאבדת את הקבוצה, שבגללה ההון נכנס פנימה והון נשאר, ובונים את המדינה, וזה מתחיל ללכת למקומות של מלחמות אזרחים וכדומה.
אז בוא רגע לטובת המאזינים שלנו, שאולי לא מכירים את הנתונים, ככה נעבור עליהם די מהר, ובעצם יש שלושה ממצאים מעניינים ומטרידים שעולים ממנו. רמת הידע הממוצעת של ילדי ישראל במתמטיקה, מדע וקריאה, כמו שגיא אמר בהתחלה, נמצאת בתחתית הטבלה, מתחת לכל המדינות המפותחות.
נכון.
שיעור התלמידים החלשים, אלה שאינם מגיעים לרמת הידע המינימלי שהציב ה-OECD בישראל, היא גבוהה במידה ניכרת מאשר בכל מדינה מפותחת.
שליש, לא כולל חרדים.
וכל זה, כמו שאמרנו קודם, בניקוי חרדים. ואם זה לא מספיק, וזה באמת נתון שהוא מאוד מפתיע, אז שיעור התלמידים המצטיינים בישראל נמצא מתחת למרבית המדינות המפותחות.
שגם זה נתון מטעה, 1.5% בסך הכל.
נכון.
כי במחנה אין חרדים. אם היינו כוללים את כל הילדים בישראל, אז האחוז באמת שמצטיין הוא הרבה יותר נמוך.
נכון, והיה עוד נתון שם, שגם אותו צריך להגיד, שגם האוכלוסייה הערבית, המצב שלה משמעותית נמוך מבין המדינות הערביות שבעצם נבדקו.
מוסלמיות. כלומר, נבחנו 10 מדינות מוסלמיות במבחנים האחרונים של הפיזה, וילדי ישראל, דוברי ערבית, הם מתחת ל-9 מ-10 המדינות האלה.
בעצם בכל המדדים החשובים אנחנו נמצאים במקום טוב בסוף, או במקום רע בסוף.
מקום מאוד לא טוב. כלומר, אם באים מהכיוון השני, מי שאומר שצריכים להתמקד, או לעלות את הממוצע הארצי, או להתמקד בפערים, אז אנחנו דווקא הוכחנו שאפשר גם להוריד את הממוצע וגם להגדיל את הפערים. אז אם אפשר את זה, אז כנראה שאפשר לעשות בדיוק הפוך בכיוון השני.
יורם, המספרים האלה מפחידים אותך כמו שהם מפחידים אותי ואת ענת, או שלדעתך דן פשוט מודד את הדברים הלא נכונים?
תראה, יש כך הרבה סיבות לפחד, נכון? יש לנו משבר אקלימי ויש לנו חברה סקטוריאלית שנמצאת בעיצומה של מלחמת אזרחים קרה שיכולה לזה, ויש קורונה, מה חסר לנו? אז נוסיף גם את הנתונים של דן למאזן, אבל דווקא הנתונים של דן פחות מדהיגים אותי באיזשהו אופן, כי באמת אני חושב עוד הפעם, שהבית ספר הוא לא כל כך חשוב. בסופו של דבר מה שחשוב, אז זה באמת ההורים, הכוח של ההורים, הכוח של המשפחות, וכמובן אם המשפחות החזקות, מבחינה כלכלית תרבותית יעזבו את הארץ, או יהפכו פה למיעוט, אז זה די הסוף שלנו, ולא רק בגלל חינוך, כל חברה זקוקה לאיזה אליטה, לפחות לאליטה שתופסת עצמה כאליטה המשרתת. אבל בגדול יש עוד דברים, אני למשל לא מחשיב כל כך את תורת המתמטיקה ולימודי המתמטיקה, הם המדד המוחלט. אני חושב שמתמטיקה היא אסון מבחינה פדגוגית. אני חושב שמתמטיקה זה מקצוע דן, תחזיק טוב, פשוט מיותר. מהסיבות הבאות. א', אני חייב לומר שזה מקצוע באמת, אמרתי קודם שאני מחשיב את הגנטיקה מאוד מאוד גנטי. זה כישרון מובהק שיש לו לבין 5-7% מהתלמידים, והם נהנים ממתמטיקה, הם אוהבים מספרים, הווארד גרדנר קרא לזה אינטליגנציה לוגית מתמטית, ואנחנו יודעים שיש אותה למעטים. שתיים, יש המון מיתוסים סביב המתמטיקה. למשל שצריך אותה בחיים, מתמטיקה זה מקצוע מיותר. אחוז אחד מהאוכלוסייה, הנה גם אני יודע להגיד משהו על אחוזים, משתמש במתמטיקה. רוב האנשים לא משתמשים, גם שהם צריכים לעשות את התרגיל, הם עושים את זה באמצעות המחשבון שבסמארטפון שלהם. מיתוס אחר, זה שהמתמטיקה מפתחת את כישורי החשיבה שלנו, לא היה ולא נברא. גדולי המתמטיקאים בדרך כלל היו גם גדולי המטומטמים, משום שהכישרון המתמטי לא עובר לתחומים אחרים. אנשים שיש להם אינטליגנציה מתמטית או מיומנויות מתמטיות מפותחות, הם טובים במתמטיקה. נעשו בלי סוף ניסויים בעניין הזה, לקחו ילדים מעולים במתמטיקה, ילדים בינוניים במתמטיקה, נתנו להם בעיות מתחומים אחרים, אין שום יתרון לאלה שהם טובים במתמטיקה. מה כן עושה המתמטיקה? ולכן אני מנהל מלחמה נגדה. המתמטיקה הורסת באופן שיטתי את הדימוי העצמי של התלמידים. כי אם יש תלמיד שחלש בספרות, הוא אומר, אני לא פותח ביאליק. אבל אם יש תלמיד שחלש מתמטיקה, הוא אומר, אני טמבל, אני לא אגיע רחוק. ואנחנו יודעים שגורם מרכזי בהישגים של תלמידים, שבני אדם בכלל, זה הדימוי העצמי שלהם. אדם הוא במידה רבה מאוד מה שהוא חושב על עצמו, וכאשר ילד שוב ושוב מוציא תוצאות ממוצעות במתמטיקה 3 יחידות, הוא עוזב את בית הספר ואומר, אני כישלון, אני לא יכול להצליח בחיים. ולכן המתמטיקה היא בעיניי מקצוע הרסני, הייתי משאיר אותה כמקצוע רשות למוכשרים בלבד, אלה בכיתה י' כבר יכולים לשבת באוניברסיטה כאיזה מקצוע לאנשים צעירים, את האחרים הייתי די פותר אותם.
לפני שנעבור לדן, שככה הוא לא מצליח להתאפק,
אני יכול לא להסכים יותר.
רק שנייה, אני רק רוצה לנסות ככה, לשאול עוד שאלה בעניין הזה. ליאור דטל ראיין לפני חצי שנה מי שהיה סגן שר החינוך הפולני, והוא אמר שבישראל לא מלמדים מתמטיקה, מלמדים לחשב, שמתמטיקה זה עולם אחר, זה עולם של ניהול סיכונים, זה עולם של להבחין בין טוב ורע, בין פייק ניוז לניוז. מתמטיקה זה משהו הרבה יותר רחב, ואולי מה שאתה מתייחס לזה עניין של חישוב, שבזה באמת אנחנו פחות משתמשים, אבל בעולם שלנו יש הרבה מודלים שאליהם אנחנו נדרשים, כמו העניין של לנהל את הסיכונים שלך.
לא, אני לא חושב ככה, ענת. אני באמת חושב שזה פשוט לא להבין מה זה מתמטיקה, כולל השר הפולני הזה. הוא פשוט לא מבין מה זה מתמטיקה.
יורם, אני יד אתן לדן להגיב, אבל אני רק רוצה לשאול אותך, אתה בכל זאת שהלכת לעשות דוקטורט, אז החלטת לעשות חלק ממנו בהרווארד, למיטב זיכרוני, ותתקנו אותי שניכם אם אתם טועים, קצת קשה להיכנס לשערים של הרווארד, ולא חשוב לאיזה בית ספר אתה הולך לשם, אם תבוא עם רמת מתמטיקה מאוד נמוכה. כלומר, רמת המתמטיקה היא חלק קריטי היום בהליכה לתואר ראשון, שני ושלישי כמעט בכל האוניברסיטאות בעולם.
נכון, גיא. אני אומר שזה חלק מהעוול המתמטי. למה הפכתם את המתמטיקה לשער הכניסה? ואני אגיד לך למה. המתמטיקה היא הסלקטור שעומד בכניסה למועדוני היוקרה. למה? כי האוניברסיטה לא צריכה כל כך הרבה סטודנטים, וגם ההייטק רוצה לדלל את האנשים, אז אומרים, בוא נעשה מתמטיקה, זה זרק לך החוצה שני שליש מהמתמודדים, החיים יותר קלים. אבל לגופו של עניין, אין שום סיבה להפוך את המתמטיקה לסלקטור של מקצועות היוקרה.
אז בוא ניתן לך סיבה. אולי...
אז בוא ניתן רגע לדן שמתאפק להגיב לזה.
אני אתרחק מכל העניינים הפילוסופיים, נשאר עם רגליים על הקרקע לגבי העניין של המתמטיקה. קודם כל, לגופו של עניין, אם זה גורם לדימוי לא טוב, זה לא סיבה לא ללמד מתמטיקה, זה סיבה ללמד זה יותר טוב. זה הכל. אבל האם צריכים את זה או לא? אז בתחום שלי, בכלכלה, אחת הבעיות שיש לנו, זה שהרבה דברים שמאוד מאוד אינטואיטיביים לאנשים, משרי ממשלה וחקים, לעיתונאים, לאנשים שמצביעים עבור אנשים אחרים, הרבה דברים בתחום הכלכלה שהם מאוד אינטואיטיביים, פשוט לא נכונים. פשוט לא נכונים. והדרך היחידה להוכיח להם שהם לא נכונים, זה בעזרת מודלים מסוימים, פשוטים. לא, אני לא מדבר פה על דוקטורט בכלכלה. אני מדבר על דברים מאוד מאוד פשוטים. ולכן, שאנשים רוצים להתקדם בחיים שלהם, ולהפוך להיות מנהלים, מנהלי בתי ספר ומנהלים בחברות, מנהלים לא ראש החברה, אלא פשוט להתקדם ורוצים תארים מתקדמים. כמו מנהל עסקים, או במדיניות ציבורית, או תחומים כאלה, הם חייבים ללמוד כלכלה. מי שיצליח להתחמק מזה כל החיים, חייב ללמוד כלכלה, כי יש אוניברסיטאות בארץ שעדיין נותנים הנחות בדברים האלה. ואז מתברר, ואני יכול להגיד לך מיד ראשונה, שיש חבר'ה שמצטיינים, מתקבלים לתואר שני, שמצטיינים בתואר ראשון, שלא יודעים לחבר שתי משוואות עם שני נעלמים, לא יודעים לפתור שום דבר, לא יודעים לקרוא גרפים, הם בחיסרון אדיר לעומת האחרים, והם צריכים להתמודד, כי הם אי אפשר, אין קיצורי דרך בחיים. יש דברים שאתה חייב ללמוד, כי אחרת אתה לא תבין למה האינטואיציה שלך פשוט לא נכונה. ילדים ואפילו הורים לא יודעים עד כמה הדבר הזה יכול לעזר. יכול להיות שהוא לא יעזור להם, יכול להיות שלא יזדקקו לזה. אם הם יקרו ירקות או משהו כזה, יכול להיות שהם לא צריכים את זה. אבל אף אחד לא יודע בתחילת הדרך לאן הוא יכול להגיע, ירצה להגיע, ואיזה חסם יכול להיות לו אם הוא לא ילמד מתמטיקה. זה לא רק בשביל להתקבל לאוניברסיטה, לחוגים או לאליטות.
תראה, דן, קודם כל צריך להבין, מה זה המתמטיקה סותרת אינטואיציות שלנו ו-common sense, אוקיי? כל הדיסציפלינות, זה המהות של הדיסציפלינות, סותרות את ה-common sense שלנו. שהמורה להיסטוריה, או את האינטואיציות שלנו, שמורה להיסטוריה מסביר לילדים שמנהיג הוא תולדה של נסיבות, זה סותר את האינטואיציה, שהמנהיג יוצר את הנסיבות. שהמורה לסוציולוגיה מסביר לתלמידים שאנשים בורחים מחופש, זה סותר את האינטואיציה שאנשים רוצים חופש. כל הדיסציפלינות, זה טבען סותרות את האינטואיציות, לא רק המתמטיקה. ב', כמה אנשים צריכים להבין כלכלה כפי שאתה מבין אותה, אתה וגיא, מה אנחנו, הבורים, ההמונים, מה אנחנו צריכים להבין בכלכלה? אנחנו צריכים להבין בכלכלה את מה שגיא וענת כותבים בדמרקר. זה מה שאנחנו צריכים להבין. אנחנו צריכים להבין כמה הכלכלה אידיאולוגית, כמה הכלכלה מנוהלת על ידי איזה אליטה מושחתת. אלה הדברים החשובים, ולקרוא גרפים של עצב וביקוש, וגרפים הרבה יותר מסובכים, אנחנו משאירים לכם אנשים...
איך ידעו להבחין אם גיא וענת צודקים, או איזשהו פוליטיקאי שאומר להם, ההפך צודק?
דן, איך אתה יודע להבחין אם הרופא צודק? אתה לומד רפואה, אתה לומד פיזיקה, אנחנו סומכים עליך.
חלק ממה שאתה לומד בהשכלה הגבוהה, זה חשיבה קריטית, החשיבה עצמית, ללמוד, החשיבה ביקורתית למעשה, שתוכל לחשוב בצורה עצמאית, להגיע למסקנות, שיהיו לך את הכלים בעצמך.
נכון, אבל זה אתה צריך בכל המקצועות, והכלכלה זה הפחות חשוב ביניהם.
אתה יודע, דן, בהקשר אחר, לפעמים אני עושה איזה ניסוי קטן, לא ניסוי מדעי, אני פוגש אנשים שהם פרופסורים לכלכלה, או מנכלים של חברות גדולות, ואני שואל אותם על תיק ההשקעות שלהם ועל הפנסיה שלהם. ואז אני מגלה, וזה לא חוכמה, דבר שגילו במחקרים מדעיים, אפילו יש דוח מאוד מעניין של מכון רנד בארצות הברית על זה, הוא שמשהו כמו 95% מהאנשים, כולל אנשים בעלי תוארים מאוד מתקדמים, כולל אנשים שמנהלים חברות, לא באמת מסוגלים להבין את בגלל המורכבות, את הנושאים הפנסיונים ונושאי ההשקעות שלהם. כלומר, יש מין גל כזה אדיר בהרבה מקומות של ללמד את האנשים אוריינות פיננסית, נניח, כדי להתמודד עם העולם. ומה שהמחקרים מראים לנו, וזה לא מפתיע, ואני מכיר את זה גם באופן די קליני, הוא שזה בעצם לא יעזור. הפערי המידע הם כל כך אדירים. אתה יכול לראות פרופסור לכלכלה שקרן הפנסיה שוחטת אותו והורגת אותו. הוא הוא לא באמת התמחה בדבר הזה. וזה מתחבר קצת אולי למה שיורם אמר, שעם כל הכבוד, גם אם נלמד כלכלה, אני לא בטוח אם תהיה לך תואר ראשון או שני בכלכלה, תוכל באמת להבחין האם פול קרוגמן צודק או ג'ו סטיגליס צודק שתקרא בבוקר את העיתון.
אני הייתי לוקח אותך למקומות הרבה יותר פשוטים מאשר להבין קרנות פנסיה. אם אתה אנגלי מצוי, ובא לך בוריס ג'ונסון וחבריו ואומרים לך, לך על ברקסיט, כי פה אנחנו יודעים שאם אנחנו נפרדים מה-EU, רק טוב יצא לנו מכל זה, ואתה לא יודע בכלל שום דבר מבחינת היסטורי, כלומר, על החשיבות של הדברים האלה. אם אתה לא יודע קצת יותר בהקשרים האלה, איזה שטויות הם מדברים, איזה שקרים מדברים, אז זה מהות הדמוקרטיה להבין מה אומרים לך המנהיגים. להבין ולסתור אותם שהם מבלבלים לך במוח, זה חלק מהתהליך הדמוקרטי. לא צריכים אולי כולם להבין פנסיות, אבל בטח צריכים להבין שאנשים באים ורוצים את קולך בבחירות, ומבלבלים לך במוח על כל העניינים הכלכליים.
יש הבדל בין לימודי אזרחות ללימודי מתמטיקה, ואני חושבת שלזה מתייחס גם.
לא, לא, בסדר, אבל בהקשרים האלה, להבין את הדברים האלה, צריכים איזשהו ידע בסיסי.
נכון, אני מסכים עם דן, אבל המתמטיקה במערך הזה היא הכי פחות חשובה. מה שהוא צריך זה מה שאני קורא רעיונות גדולים. אם מערכת החינוך שלנו הייתה חכמה, היא הייתה מלמדת big ideas. רעיונות גדולים אני מגדיר כרעיונות שיש להם ארבעה מאפיינים, אני אעשה את זה קצר, נסתפק בשלושה, יש להם שישה, אני עושה בשכם שלושה, אני עושה לכם מחיר. אבל אני הייתי מלמד, זה רעיונות שמסבירים הרבה תופעות. שתיים, זה רעיונות שיש להם היבט ערכי, אם אתה לומד אותם, אתה נהיה אדם טוב יותר. ושלוש, זה רעיונות שיש להם הרבה נוכחות, הם מאוד רלוונטיים. ומבחינה זו, במתמטיקה אין הרבה רעיונות גדולים. יש הרבה רעיונות גדולים בהיסטוריה, בסוציולוגיה. בסדר, אז לכן, אז אני אומר לך, תן לחבר'ה המוכשרים שאוהבים את זה, 7-10%, 15%, שיעופו על מתמטיקה.
אתה יודע, כשדיברתי עם יורם לקראת הפגישה שלנו, לקראת הפודקאסט, וככה סיפרתי להם מחקרים, אז אמר, ההבדל המהותי הוא שבעצם דן מתייחס לבתי הספר, תתקן אותי יורם, ככלי בעצם לעתיד, ובתי ספר יכול להיות שיש להם תפקידים נוספים, אבל תכף נגיע לזה, אני רוצה רגע להמשיך קצת על המחקר, אתה מדבר על כך ששליש מהתלמידים הלא חרדים נכשל בלימודי היסוד, המשמעות היא, כמו שאתה גם מציין בדוח, שלילדים הללו יש סיכויים גבוהים יותר לחיות חיים של עוני כאנשים בוגרים. אפשר להניח שרוב הילדים האלה מגיעים מהפריפריה החברתית של ישראל, אולי הפריפריה הגיאוגרפית, ושמראש, כמו שאמרת קודם, לא היה להם סיכוי או היה להם פחות סיכוי. אתה יכול להרחיב על העניין של ההשפעה של דור אחד על דור שני, ואז לדורות הבאים.
במדינה שהרמה היא מאוד נמוכה, שיש אחוז מאוד גבוה של ילדים שלא יודעים את החומר, מתברר שיש גם אחוז מאוד גבוה של ילדים שהיכולת שלהם לחשוב קדימה, להבין, לחשוב בצורה אסטרטגית, היא גם כן נמוכה. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי? ברגע שיש משבר כלכלי, הרי הנפגעים הראשונים זה העניים, כלומר, הם הכלים, ברמת הכלים שיש להם מאוד נמוך, וככל שהמשבר עמוק יותר, הכאב שלהם הוא רב יותר, והם רוצים פתרונות, הם רוצים פתרונות עכשיו. אבל אם הם גם אותם אנשים שלא מבינים את ההשלכות של מה שנאמר להם, אז זו קרקע פוריה לשרלטנים. ואנחנו ראינו את זה אחרי 2008-2009, בכל העולם המערבי, בין אם זה הברקסיט באנגליה, או אחר כך טראמפ בארצות הברית, או בישראל, יש לנו היסטוריה ארוכה של פוליטיקאים כאלה, אבל דווקא האנשים שהכי נפגעים מהמדיניות מצביעים בשביל האנשים שפוגעים בהם. וככל שהמשבר הוא יותר גרוע, אז הם עוד יותר נסחפים אחרי האנשים שהולכים לפגוע בהם. כלומר, יש כאן חשיבות אדירה ללמד כמו שצריך בתי הספר, ולהתגבר על הנזק לפעמים שבא מהבית. כלומר, אין פה חוכמות בהקשר הזה.
אני רוצה לעשות פה תיקון קטן, כי אני שומע כל הזמן גם את דן וגם אחרים, באמת מדברים על זה שצריך ללמד את החרדים מקצועות ליבה, אנגלית, מתמטיקה, מחשבים.
זה בדיוק השאלה הבאה.
אני חושב שזה לא העניין בכלל. אני חושב שצריך להבין שהמוגבלות של החרדים מנקודת מבט של שוק העבודה היא לא בגלל זה שאין להם אנגלית.
אתה לא חושב שזה יכול להשפיע על יכולת ההסתכרות שלהם בעתיד?
לא, זה בטוח, אבל אני רוצה להגיד מה צריך לעשות. כי תראי, גם במקומות העבודה בישראל לא מדברים אנגלית להוציא הייטק. בארץ לא מדברים אנגלית.
שזו בעיה מאוד גדולה.
אוקיי, יכול להיות. מתמטיקה גם לא צריך ברוב מקומות העבודה, ובכל זאת החרדים לא מצליחים. אגב, הם לא מצליחים באקדמיה, לא מצליחים במקומות העבודה. עכשיו, למה? העניין הוא לא ברוט, העניין הוא מבנה מנטלי, מבנה אישיותי. צריך להבין שמגיל אפס מפתחים כאן מנטליות, קוראים לה סמכותנית. כלומר, הם מקבלים הוראות מבחוץ, מה הרב אומר. עם מנטליות כזאת, שזה אשכרה מבנה אישיות באופן המהותי ביותר, אי אפשר להתקדם בחברה מודרנית. כל משאבי הנפש שלהם, ואני עובד הרבה עם הציבור החרדי, באמת מוקדשים רק לדבר אחד, להגן על האמונות שלהם. הם כל כך בפאניקה, צריך להבין, זאת ההסתגרות החרדית, שמה הם יושפעו, והם גם יודעים באופן לא מודע, אני אגיד פה משהו מרחיק לכת, שהם נאלצים להגן על הרבה דברים מפוקפקים בטירוף, הם יודעים שהעולם לא קיים 5,000 שנה, הם יודעים שאין השגחה פרטית שכל מילה וזה, הם יודעים המון דברים יותר
מן... אני לא הייתי מזלזלת באמונה שלהם.
לא, אני הייתי אומר דבר כזה, שהם צריכים לגייס כל כך הרבה כוחות, כדי להגן על האמונה שלהם, שהם בעצמם מפקפקים חלקם, אם לא רובם, הם לא פנויים בכלל ללמידה. העניין הוא באמת המבנה המנטלי שלהם. ופה אני לא יודע איך פורצים את העניין הזה, אבל זה לא עניין של איזה גוף ידע שחסר להם.
ברמת העיקרון, הסוסים האלה כבר ברחו. כלומר, יש לנו כבר כמה זרמי חינוך כאן שכל אחד בנפרד מלמד, ברמה גרועה כזו או אחרת אצל החרדים, אבל... הקצב הגידול של האוכלוסייה החרדית הוא קצב של הכפלת חלקם באוכלוסייה כל דור. כל 25 שנה הם מכפילים את חלקם באוכלוסייה בישראל. אז אם אנחנו אומרים, טוב, אין מה לעשות, הלכה המדינה. אין פה חוכמות. כלומר, הם לא יוכלו לטפל לא בעצמם, ובטח לא יוכלו לתחזק פה מדינה. בעוד שני דורות בלבד, על פי הלמ"ס, הם יהיו חצי מהילדים, 49% מהילדים, שזה דבר שבעיניי לא יקרה, כי אנחנו, משהו יקרה עוד לפני כן, או יותר גרוע או יותר טוב, אבל זה לא יהיה. אנחנו לא יכולים להסתתר מאחורי הסיפור הזה. דווקא עכשיו יש לנו הזדמנות, אני חושב, יוצאת דופן, של ממשלה, בלי להיכנס כאן לפוליטיקה, אבל יש פה גם ימין, גם שמאל, גם דתיים, גם חילונים, גם ערבים וגם יהודים בפנים. והם יכולים לעשות דברים מרחיקי לכת שהרבה שנים, הביטוי הוא באנגלית, if it ain't broke, don't fix it, אבל זה היה כאילו איך שמתייחסים אלינו הפוליטיקאים כבר ככה עשרות שנים. ועכשיו הם בחוץ. וזו ההזדמנות בעצם לומר, אני חושב, אנחנו שולטים על הכסף כאן, בסופו של דבר. הם רק 7-8% מהבוגרים, הם 22% מהילדים. אנחנו שולטים בכסף. לא יכול להיות שאנחנו ממשיכים לתקצב בתי ספר, אגורה אחת לבית ספר שלא מלמד ליבה מלאה, וגם לא על מוסדות שמקבלים בוגרים של בתי ספר שלא מלמדים. כלומר, הכסף חייב להיפסק כאן.
תראו, אתם צריכים להבין פה צריך להבין משהו עמוק. כי גם דן וגם הדמרקר כל הזמן מטפל בחינוך מההיבטים הכלכליים, זה המנדט שלכם לעשות את זה, אבל אתם חייבים לזכור שלחינוך יש הרבה פונקציות שהן לא כלכליות. בעצם הייתי אומר ככה, בואו נעשה סדר בעניין. תראו, אם תסתכלו על החינוך, יש לו בעצם שלוש מטרות גדולות והן מתנגשות אחת בשנייה, ולכן אנשי החינוך מבולבלים. למערכת הביטחון יש מטרה אחת, למנוע מלחמות או לנצח בהם כשהן פורצות. למערכת הבריאות יש מטרה אחת, למנוע מחלות או לטפל בהם כשהן פורצות. מה מטרת החינוך? אף אחד לא יודע מה מטרת החינוך. ובעצם, שאם מסתכלים טוב על כל מוסדות החינוך, רואים שיש לו שלוש מטרות שנמצאות בקונפליקט חזיתי. אחת זאת המטרה הזאת באמת. מה שאני קורא, אני קורא לזה חינוך כלים. החינוך הזה אומר, כמו שדן אומר, כמו שגיא אני מתאר לעצמי אומר, שמטרת החינוך זה ספק לילד כלים שיאפשרו לו להסתגל לעולם העבודה. ולחברה גם.
מטרה אחת, אני לא חושב שזו המטרה.
אוקיי, לא, זאת היא, לא, אוקיי, אבל זאת מטרה מרכזית היום, ואנשים היום, בגלל הקפיטליזם הברוטלי שלנו, חושבים באופן תועלתני על הכל, ולכן רוב האנשים מסתכלים ככה לחינוך. אני קורא המון ספרות חינוכית באמריקה, הם לא יודעים בכלל שיש שני חינוכים אחרים, שתי מטרות על אחרות. מטרת העל האחרת, אומרת, השנייה אומרת שמטרת החינוך זה לא לצייד את הילד בכלים. ההורים רוצים ילד הייטקיסט או רופא שידאגו לזה. זה לא בשביל זה הקמנו מערכת חינוך. הקמנו מערכת חינוך כדי לעשות מהילדים בני אדם.
זה לא התפקיד של ההורים שלהם לעשות?
זה גם תפקיד ההורים, אבל אנחנו היחידים שיכולים להקנות להם ידע הומניסטי. ידע באמת שיפתח את האופקים שלהם, את הרגישות המוסרית שלהם וכן הלאה. זה חינוך מסוג אחר לגמרי. זה חינוך שאומר, אני מצטט באחד הספרים שלי, נאום כזה נחמד של אבא אבן, שעשה חוץ, אז הוא היה בוגר קמבריג', אז קראו לו לקמבריג', ועשו לו מסיבה. סיבה כזאת, אז שמה הוא אמר, רבה אבן, משהו כזה, here in Cambridge, I gained 3 virtues, פה בקמבריג' זכיתי בשלוש סגולות טובות, integrity, sincerity and kindness, נגיד, הוגנות, כנות ואדיבות, שלוש סגולות טובות, שהרסו לי את הקריירה. אוקיי? אז באמת, זה חינוך שלא דואג לקריירה שלך. מה אכפת לי אם אתה תגיע להייטק או לא, ומה אכפת לי מהעקומות של דן? זה לא העניין. העניין הוא באמת לעשות לך בן אדם.
למה זה מנוגד, יורם?
אני תכף אני אסביר לך למה זה מנוגד, וזה כזאת שאלת השאלות. ואני טוען שזה מנוגד חזיתית. המטרה השלישית אומרת שמטרת החינוך זה למטרה השנייה, אגב, אני קורא חינוך ערכים, חינוך כלים, חינוך ערכים, ולחינוך השישי אני קורא חינוך יחידים, ופה הרעיון הוא שמטרת החינוך זה לאפשר לכל ילד לממש את עצמו.
המיוחדות הקוסמית קוראים לזה, לא?
המיוחדות הקוסמית? יכול להיות. על כל פנים, כל ילד הוא קוסמוס, אם תרצי, בפני עצמו, עולם, יחיד ומיוחד, אירוע חד פעמי בתולדות הקוסמוס, בואו נאפשר לו לממש את עצמו. עכשיו, אלה שלושה חינוכים,
רגע, וזה לא, הוא לא צריך כלים לממש את עצמו?
לא, אז עכשיו, לפי דן, אני לא, אתה מתרחק מפילוסופיה, אז אני לא רוצה להתקרב אליה יתר על המידה, אבל מה שאני טוען, זה ששלושת החינוכים האלה פשוט מעבירים מסרים סותרים, ולכן הם מנטרלים את ההשפעה החינוכית אחד של השני. כי תראו, נגיד חינוך כלים אומר לילד בסופו של דבר המסר שלו, הכי חשוב שתעשה קריירה. שיהיה לך ג'יפ 4x4, שתיסע 5x בשנה לחוץ ארץ, שיהיה לך מקצוע שכולם יקנו בו, אוקיי? חינוך ערכים אומרים, עזוב אותך, אז תיסע במצדה יד שלישית, אבל אתה תהיה בן אדם, ואתה תלך לפילרמונית, ואתה תהיה מחויב לערכים כאלו אחרים, תהיה סולידריים, חלשים. וחינוך מספר 3 אומר, עזוב, ממש את עצמך. עכשיו, מה שאני טוען שזה עניין שאנשים מתקשים להבין אותו. למה אי אפשר לעשות את שלושתם יחד? ואני אומר, אי אפשר, כי אתה מעביר לילד שלושה מסרים סותרים, ולכן הם לא מייצרים השפעה חינוכית. ולכן אני הייתי אומר, אני אשלים את החזון שלי, דן, כי אתה דווקא תהיה מרוצה ממנו. אני אומר ככה, 80% מבתי הספר בישראל צריכים להיות בתי ספר של כלים. למה 80%? הלו פעם זה רק היה לשכבות הסוציו-אקונומיות החלשות. זה היה הסללה לערבים ולעדות המזרח או מזרחים. אני אומר, זה היום צריכים להיות בתי הספר המובילים מכמה סיבות. סיבה אחת, כי רוב הילדים וההורים הם תכלס. הם אומרים, תפסיק בלבל לי את המוח, להיות בן אדם טוב, להיות בן אדם, לקרוא שייקספיר או עגנון. באמת, האנשים, ואני רוצה לכבד את זה, גם את ההורים, גם את הילדים. שתיים, זה בגלל המהפכה הכלכלית שלנו. אנחנו חיים בעידן של כלכלת ידע, אני לא צריך לספר לכם על הדבר הזה. ולכן, הכישורים היום, שעולם העבודה זקוק להם, הם הרבה יותר מאיזה כישורים טכניים, לעמוד על הסרט נע ולעשות 16 שעות פעולות חדגוניות. היום אתה צריך להיות ממציין, היום אתה צריך להיות גם עם השכלה רחבה, היום אתה צריך להיות מחויב למקום, אתה צריך להיות גם המון תכונות נהדרות שהכלכלה היום צריכה, הפעם הייתה זקוקה לעובדים מטומטמים, היום היא זקוקה לעובדים ממציינים וחושבים, ולכן אני אומר ש80%, עכשיו עוד 10%, הייתי עושה חינוך ערכים, יש ילדים חנונים.
כלומר, אתה רוצה שיהיו פה מנהלים ואנשים שעובדים שאין להם ערכים. מצד שני, אנשים עם ערכים שלא יודעים לעבוד.
לא, אתה צודק.
הדברים האלה הולכים ביחד, יורם. זאת אומרת, אתה לא יכול להפריד.
לא, לא, לא. תבין, יש פה ניואנס, כי אני בוודאי שאם אני מגדל אנשים למקצועות המחר, אוקיי?
יהיה לך מנהל, יעיף אנשים ככה.
לא, לא, לא.
הם טיפה פחות רווחיים.
לא, דן, אנחנו יודעים, זה בדיוק מה שאני אומר, שבכלכלה החדשה, להיות בן אדם, להיות מחויב, להיות מסוגל לשתף פעולה, אלה תכונות וערכים שהעבודה זקוקה להם. היא רק זקוקה להם באופן תועלתני. אתה מבין? היא זקוקה להם, אבל זה משרת את התועלת. אני לא רוצה שרוב האוכלוסייה בישראל באמת לא רוצה שתשבור את הראש על עגנון. אתה יודע מה? אני גם לא רוצה שתשבור את הראש, לא יודע, על מדעים טהורים.
איך אתה יודע מראש? איך אתה יכול לדעת מראש ממה הם יהנו אם הם לא ייחשפו לזה? במה הם יהיו טובים אם הם לא ישקיעו בזה? איך אתה יכול להחליט מראש דבר לך, כזה? אתה לא יכול לדעת מה יהיה היתרון היחסי של כל ילד.
אז קודם כל, אני לא אומר, בוא נעשה בתי ספר כלים כיתה א', אני אומר מחטיבות הביניים ואילך, וב', תשמע, תתפלא כמה ילדים יודעים. אני פרסמתי במוסף
חטיבת
הארץ...
חטיבת ביניים, אמרתי לכם, למה אני סיימתי תיכון? הייתי משחק כדורסל. אם אני הייתי פה בתקופת הסקר בארץ, שהיו עושים סקר בכיתה ח', היו מעיפים אותי מבית ספר. לא הייתי בכלל מסיים תיכון, או שהייתי הולך ללמוד נגרות או משהו כזה. אלה גילאים שאולי מתאימים לחלק מהילדים. יש ילדים אחרים כמוני שלא מבינים כלום, לא יודעים שום דבר על מה שטוב להם, ולמזלי היו הורים שעמדו על זה.
אז קודם כל אתה בחברה מצוינת. רוב האנשים שתרמו משהו לאנושות פשוט נכשלו בבית ספר. זה בעובדה, אוקיי? איינשטיין היה תלמיד בינוני, לא נזרק מבית הספר, אבל אנחנו יודעים שכל ה... אני יודע, גאוני ההייטק, סטיב ג'ובס, זה קושי החזיק מעמד.
גאית בסביבה טובה עם הסיב.
זה לא מפתיע בכלל. דווקא יש מחקר על תלמידים שמצליחים בבית הספר, שמצליחים ברמה גבוהה, ואתה מוצא שהם מגיעים למשרות בחירות, אבל הם בינוניים. אלה שמדהימים, מפתיעים, באמת חושבים outside the box, הם באמת כאלה שהשתחררו מהבוקס הזה שנקרא בית ספר.
כן, יורם, פה אני חושב דווקא שאתה מפספס, בגלל שבאמת, סטיב ג'ובס, אחד יזם בראש הפירמידה, יש נורא מעט אנשים. רוב החברות שאפל וגוגל וכל החברות האלה, המשמעותיות והחדשניות, בסופו של דבר, הפירמידה נראית ככה, בשפיץ למעלה אולי יש כמה חבר'ה מאוד יצירתיים שנזרקו מבית הספר, אבל מי שם ולמטה יש בעיקר המון המון אנשים שהם אולי לא גאונים יצירתיים ואנשי רנסנס, הם סתם גמרו תארים מתקדמים בהנדסה ומתמטיקה.
נכון, לא, אני לא רוצה להיות רומנטיקן בקטע הזה, שאתה, זה, מה פתאום? אני, באנגלית אומרים, you don't bring example from the extreme. אלה מקרי אקסטרים, ואני לא רוצה להבין, דן וסטיב ג'וב זה מקרי אקסטרים, אני לא רוצה להביא את זה.
הלוואי והייתי בשכונה של סטיב ג'וב.
אני לא רוצה להביא את זה כמופתים, חבר'ה, תיקשו בבית ספר, יש סיכוי שתצליחו בחיים. לא, אתה צודק.
רק בשביל זה היה כדאי לבוא.
אני אגיד לך, לדעתי, הילדים האלה מצליחים כבוגרים במקומות העבודה, לא כל כך בגלל בית הספר, אלא למרות בית הספר. כלומר, בית הספר לא שבר את רוחם, כי אם תסתכל, תראה שבית הספר שובר באופן שיטתי את רוחם של התלמידים. כי תראה, לבית הספר יש תוכנית לימודים גלויה, זה מתמטיקה, אנגלית, מה שהם נבחנים, הילדים נבחנים בבגרויות, ויש עוד תוכנית לימודים סמויה. המסרים הסמויים של בית הספר הם די הרסניים. מה הם אומרים לילד? הם אומרים לו, תשמע, תלמד בשביל ציון. ללמוד זה לא מעניין, זה גורם סבל, אבל זה. הידע הוא מחסום שאתה צריך להתגבר עליו. תלמיד טוב זה תלמיד שמתאים את עצמו למסגרת. אל תחשוב בכוחות עצמך, תתווכח עם המורה, זה יסבך אותך. זה במסרים הרסניים. אז למה ילדים בכל זאת מצליחים? אני אומר, זה, למרות בית הספר, זה בעיקר בגלל המשפחה, התרבות השכונתית. לא,
גם כי גם יש להם, אתה יודע, את חברת השווים, את החברים נכון, שלהם, נכון, רוצים נכון. להשתוות אליהם, רוצים...
דן, אחד הדברים המפתיעים במחקר שלך, שהולך נגד הנרטיב של רוב העיתונאים והפוליטיקאים, הוא הנושא של מערכת החינוך והתקציבים. אתה טוען שהממשלה הישראלית לא משקיעה במערכת החינוך בהשוואה לעולם שיעור נמוך משמעותית, ואפילו המורים הישראלים מקבלים שכר לא שונה מהותית מרוב מדינות המערב. כלומר, רמת הידע וההישגים הנמוכים של תלמידי ישראל זה נגזרת של שימוש לא אפקטיבי במשאבים העומדים לרשות מערכת החינוך. מצד אחד, מספר התלמידים בכיתה כאן גבוה מאוד, לעומת הממוצע של ה-OECD. מצד השני, מספר התלמידים לכל מורה דומה לממוצע של ה-OECD, ובתי ספר יסודיים אף נמוך. ומספר שעות הלימוד בארץ גבוה מאשר במרבית מדינות ה-OECD, אבל התוצאה היא שהידע של ה... עדיין של הילדים בתחומי היסוד בכל אותן מדינות גבוה משמעותית מאשר אצלנו.
נכון, הסיפור כאן הוא לא מחסור במשאבים. אם כי דווקא אני מסכים אחד הדברים שיורם אמר בהתחלה, אני מניח אבל מסיבות אחרות לגמרי, צריכים לעשות פה רפורמה מבנית במערכת החינוך מן היסוד, לשנות שם דברים, אבל אולי אנחנו חושבים על שינוי אחר כל אחד מאיתנו. אבל בכל מקרה, הבעיה של מערכת החינוך היא לא של משאבים, אלא השימוש במשאבים. וכאן יש לנו בעיה מאוד רצינית. כלומר, לזרוק עוד כסף על מערכת שהיא לא מתפקדת, אני חושב שזה סתם לזרוק כסף לים. זה לא אומר שאולי לא נצטרך יותר כסף, ייתכן שכן. כלומר, אם אנחנו רוצים באמת מערכת שהיא מובילה, ובטח לרפורמה אנחנו כנראה נצטרך כסף, אבל בסטדי סטייט לא ברור שצריכים הרבה יותר כסף. פשוט צריכים, אם חלקים את זה לדברים שדיברת, אז אם מדובר על שעות, אחד הדברים שרואים שם, זה לא רק שבישראל יש הרבה שעות הוראה, אלא שאין בכלל בין המדינות קשר בין מספר שעות ההוראה להישגים. זה לא שהמדינות עם הכי פחות שעות, יש להם את ההישגים הכי נמוכים, ואלה שיש להם הכי... אין קשר בין הדברים האלה גם בין המדינות. כלומר, הדבר המרכזי זה מה קורה בכיתה, מה מלמדים, מה תוכנית הלימודים, ומי מלמד, מה הרמה שלהם, ובאיזה מידה הם מצליחים להעביר את החומר. וכאן, שאנחנו מסתכלים על המורים בישראל, ואני חייב לסייג את זה, כי יש אנשים נפלאים שהיו יכולים להצליח בכל תחום והולכים להוראה מתוך שליחות, אבל הם היוצאים מן הכלל, הם לא הכלל.
הם גם מתיישים
הכלל, די. הכלל בישראל, הרמה של המורים כאן באוריינות הקריאה, היא מתחת לכל מדינה מלבד אחת בעולם המפותח, במתמטיקה מתחת לכל... זה הידע של המורים בהשוואה למורים במדינות האחרות. אז שאנחנו מסתכלים למשל על הפסיכומטרי של הסטודנטים לחינוך או לסטודנטים להוראה, אז 80%, 79%, מה שכזה, לומדים במכללות להוראה, ההישגים שלהם הם נמוכים בקרבע מסטודנטים באוניברסיטה. האלה שלומדים חינוך באוניברסיטה הם נמוכים ב9%, ואלה שלומדים במכללות הכלליות חינוך הם נמוכים באיזה שליש, נדמה לי, משהו כזה. אז איך אנחנו מצפים שאנשים שבעצמם לא היו יכולים להגיע לרמה אוניברסיטאית, שיוכלו להביא את הילדים שלנו לרמה הזאת? כלומר, זה, אני לא רואה איך זה מסתדר.
אני חושבת שיש פה עוד עניין, זה גם אם היה להם את הידע, המציאות שבה הם נמצאים לא מאפשרת להעביר את זה. אתה עומד מול 35 ילדים, כמה 10% מהפרעות קשב, היתר סתם משועממים, אתה צריך לנהל בעצם כיתה שיש בה המון המון רעש, אתה יודע...
אבל זו הצלה השלישית, כל התפקוד של המערכת, למה יש כל כך הרבה ילדים בכיתה, שאנחנו יודעים שמספר הילדים למורה...
נכון, ולא לקחנו בחשבון את העניין של המעורבות הורית, שנהפכה להיות משהו מאוד...
אולי זה כאן ביצה ותרנגולת, הוא שמעמד המורה בישראל הוא מהנמוכים ביותר בעולם ה... מערבי, וברגע שמעמד המורה מראש הוא כל כך נמוך, אז המורה הוא חלש מהרגע שכף רגלו דורכת בבית הספר, ולפעמים אנחנו רואים גם את היחס של הורים למורים, ולכן בשורה התחתונה, כשהמעמד חלש, אז גם המקצוע הוא לא אטרקטיבי. יורם?
כן, זה נכון. תראו, מבחינה, המורים היום מגיעים משכבות סוציו-אקונומיות בינוניות וחלשות. המשמעות שזה שהם מגיעים ללא הון אינטלקטואלי. תראו, הון אינטלקטואלי זה דבר שנוצר בבית. אם גדלת בבית שאין בו ספר על המדף, רק טלוויזיה, 100 אינץ' שפתוחה כל הזמן, אין לך הון אינטלקטואלי. יכול להיות שלמדת באוניברסיטה כדי להיות מורה, למדת במכללה כלשהי, אי אפשר לפצות על החסך הגדול הזה. וזאת הבעיה באמת, זו אחת הבעיות. תראו, בפינלנד למשל, החליטו להעלות את מעמד המורה. עשו שלושה דברים. העלו את שכר המורים ב-40%, זה לדעתי, אפשר לעשות זה, אתם תגידו הכלכלנים. שתיים, וזה חשוב מאוד.
למרות שלפי המחקר שלו, השכר של המורים הוא לא מאוד נמוך, הוא יותר גבוה מממוצע במשק, והוא יותר גבוה בהשוואה למדינות אחרות.
בסדר, אתם רואים מספרים, אני לא פוגש מורים, 6,000 העלובים של מורים מתחילים, ואני אומר, איך אלה גומרים חודש?
לא, הדבר... אבל אתה מסתכל כמה הם מקבלים בחודש, וזה באמת נמוך, אבל אם אתה מסתכל כמה הם מקבלים בחודש, מול כמה שעות הוראה יש להם, אז השכר לשעת הוראה בישראל הוא נמוך מאוד ביחס למדינות
אחרות. אתם בודקים את זה באופן
מאוד... הוא גבוה מאוד, סליחה, הוא גבוה מאוד.
אתם בודקים את זה ככלכלנים, זה התפקיד שלכם באופן מאוד מכני. אני שמסייר בעשרות בתי ספר, אוקיי, במאות. אני רואה את המורה הישראלי, תשמע, הוא הרוס. למה הוא הרוס? משום שהבעיה המרכזית היום זה הכיתה הישראלית. אתה לא יכול ללמד היום בכיתה ישראלית ממוצעת. 20 דקות ראשונות המורה צורחת, תזוזו מהחלון, תיפרדו, למה לא הבאתם ספרים? אתה רואה שהיא נלחמת על נפשה. אתה יודע, אני הייתי בדיוק לפני הקורונה, הייתי בכנס במיימי, ושם בדיוק היה בחדשות שילד בטקסס לקח כלי נשק וחיסל חצי כיתה, כמו שמקובל בארצות הברית, אוקיי? ואז שאלו אותי, תגיד, זה יכול לקרות גם בישראל? אז אמרתי להם, תראו, זה לא סגנון ים תיכוני הדבר הזה. אצלכם ילדים כובשים כל הזמן, אתם תרבות שכובשת, ואז זה מתפרץ, ילד הולך הביתה, לוקח כלי נשק, מחסל חצי כיתה. אצלנו עצבים בחוץ כל הזמן. ואצלנו, גם בכבישים וגם בכיתות, יש בז של אי שקט כל הזמן. המורה יוצאת מוטשת וגמורה מהניסיון שלה להחזיק כיתה, וזה היום התכונה הכי חשובה של מורים, לא השכלה, לא שום דבר, היכולת להחזיק.
לא מקבל, לא מקבל את זה. אני לימדתי גם בארצות הברית, גם בישראל, שאתה מלמד אמריקאים, דממה. אתה לא יודע בכלל אם מבינים, לא מבינים, הם לא מדברים בכלל, אוקיי? נכון, נכון. אתה מדבר כאן, רק פותח את הפה, מישהו, היי, למה? מי אמר? מאיפה אתה יודע? מי אמר שאתה יודע? אני דווקא אוהב את זה. בשבילי זה אתגר. כלומר, אני צריך להתמודד עם אנשים שמאתגרים אותי, ששואלים אותי שאלות, ואם אני לא יודע את התשובה, אני אומר להם, לא יודע, אני אחזור עם תשובה. ואתה צריך מורים שידעו להתמודד עם הילדים האלה, שכן מאתגרים, כי זו תכונה טובה דווקא.
זו תכונה טובה, זה נכון.
אז זה לוקח אותי יום לשאלה האחרונה שלי אליכם, וזה נושא שכמעט ולא דיברנו פה, העניין של אוטונומיה למורים. שבעצם, כשאתה דיברת על פינלנד, זה אחד הדברים שנתנו להם, ובעצם בישראל מורים כפופים לתוכנית לימודים מאוד מאוד לא גמישה, ואיתה הם צריכים לעבוד. דרך אגב, תוכנית הלימודים שגם אפשר להעביר עליה ביקורת, אבל זה עוד, ייקח לנו עוד 3 שעות בערך. אז אני רוצה לשאול אותך, עד כמה אוטונומיה היא משמעותית, וכמה היא באמת ניתנת?
אז תודה, זה עוזר לי להשאיר את מה שאמרתי קודם. אז מה המהפכה שעשו בפינלנד, וצריך לעשות אותו בישראל, להעלות את השכר? 2, זה באמת לפתוח מסלול מקצועי יוקרתי בפינלנד, אתה צריך MA כדי להיות מורה, ולהתקבל ל-MA עם 95 ב-BA, והדבר השישי המון אוטונומיה. אנחנו מוכרים מקצועות, למקצוע יש סטטוס גבוה במידה שיש בו הרבה אוטונומיה. למורה בישראל אין אוטונומיה. הוא חייב ללמד תוכנית לימודים מוכתבת לקראת מיצבים או לקראת בחינות בגרות, הוא מין קבלן משנה כזה של כיסוי החומר, אנחנו, ובמצב כזה אי אפשר להעריך את המורה, וגם המורה לא מוצא הרבה משמעות בעבודתו. הוא אומר על עצמו, אני קבלן ציונים, ולכן אנחנו צריכים למצוא דרכים להרחיב את האוטונומיה. בשביל זה, ובזה אני אסכם, צריך תרבות של טרסט, של אמון, ואת זה אין בישראל. ולכן, מה אני רוצה להגיד, וזה המלכות דן, שלדעתי חינוך הוא תולדה של חברה, החברה היא לא תולדה של חינוך. שדן מתקיף את החינוך, כל הזמן יש לו מין הנחת יסוד כזאת, שבאמת החינוך מוביל חברה. ואני אומר, לא, החינוך משקף חברה. כולם אוהבים לצטט את יאנוש קורצ'אק שאמר, תיקון החברה מתחיל בתיקון החינוך. לא נכון, תיקון החינוך מתחיל בתיקון החברה.
אם אין לך חינוך, אין לך שכר. אם אין לך שכר, אתה לא יכול להתקיים בחברה מודרנית. זה הדבר שמוביל לחיים בחברה מודרנית.
אז השאלה מסכמת שלי, דן, מתחברת בדיוק לדבר הזה. אז אני באמת, כמו שענת הדליפה, קורא די בתשומת לב את המחקרים ואת הנתונים שלך על מערכת החינוך הישראלית כבר 20 שנה. אבל אני זוכר עוד את, ואז דיברנו על זה הרבה, את המחקרים שלך, ואני זוכר שבשנת 2000, בתחילת שנת 2000, שהתחלת לפרסם את המחקרים הראשונים, ואפילו היית כותב אצלנו באופן קבוע, אמרתי לעצמי, תראו, אם הנתונים של דן נכונים, אז באמת עוד 10-20 שנה לא יהיה כאן הייטק, או ההייטק מאוד ישחק. בפועל קרה הדבר ההפוך. ההייטק הישראלי היום, אנחנו כרגע מדברים על שנת 2021, הוא במצב הכי טוב שהוא היה אי פעם, והשיעור שלו מההייטק העולמי לא נשחק, למרות הבום הגדול בארצות הברית ובמקומות אחרים. ואז אני שואל, והשאלה היא לשניכם, אולי בעצם המודל הכלכלי פה קצת הוא שונה. כדי לדחוף קדימה את הקטר של ההייטק בישראל, מספיקה באמת קבוצה מאוד קטנה, ובקבוצה הזאת היא די גם אפילו גדלה אצלנו לאורך השנים, ואנחנו רואים את התוצאות, ולעומת זאת, בשאר התחומים שלא רק המתמטיקה וההנדסה, אלא באמת חינוך שהוא, מסוג החינוך שיורם דיבר עליו כאן בפודקאסט בשעה האחרונה, שם אנחנו מאוד נשחקים, ודווקא זה הדבר שאולי מתחיל לשחוק ולפורר את החברה הישראלית ואת הדמוקרטיה הישראלית.
אני חושב שהדברים האלה הולכים ביחד, גיא. קודם כל, אני לא, עוד בשנת 2000 אמרתי איפה זה ייגמר בעוד הרבה עשורים. לא דיברתי על זה שזה תהליך, ולמעשה שאתה מסתכל על, למשל, על פריון העבודה, תוצר לשעת עבודה, הפער בין מדינות ה-G7 לישראל מאז אמצע שנות ה-70 רק הולך וגדל. כלומר, הפער הזה גדל יותר מפי שלושה, וזה גרף שיגמר בבכי. ברור שהוא לא יכול להימשך עוד 40-50 שנה, הדבר הזה. כי בסופו של דבר, וזה חוזר לשאלה שלך, אנחנו יכולים להסתמך כאן על כתפיים מאוד מאוד מצומצמות תקופה מסוימת. אבל שיש לך מצב שבו 92% מכל המס הכנסה בא מ-20% בלבד מהאוכלוסייה, ו-50% מהאוכלוסייה כל כך עניים שהם לא מגיעים לרף תחתון בכלל של המס הכנסה, וזו תמונה שהולכת ומחריפה בצורה איטית, אבל היא מחריפה עם השנים בגלל הדמוגרפיה, אם אנחנו לא משלבים פה יותר אנשים, אנחנו לא עושים להם טובה שמשלבים אותם, אם אנחנו לא נותנים להם את הכלים, אנחנו לא נוכל להתמודד עם הסיפור הזה. בסופו של דבר, המעטים שמחזיקים פה משק לא יהיו חייבים להיות כאן. אפשר לעלות מיסים עד השמיים אם רוצים, אבל אי אפשר להכריח בן אדם להישאר כאן. בינתיים לפחות אי אפשר להכריח אותם להישאר ולממן את כל החגיגה הזו.
יורם?
כן, תראה, אני לא יודע ממה החברה שלנו תקרוס. אני חושב שהיא תקרוס. אני לא יודע אם זה בגלל פערים בחינוך או לסיבות אחרות. אבל כאמור, אני קצת פחות מודאג. אני, תראו, ההייטק ובכלל הישגים מביאה קבוצה מסוימת באוכלוסייה, קבוצה קטנה, 10%, נגיד במקרה זה, שהיא לא כך צריכה חינוך, היא מגיעה די מוכנה מהבית, עתידה מובטח, אתה יכול היום לקחת ילד באמת מגיל הגן ולדעת שהוא יגמור כרופא או עורך דין או בהייטק. השכבות הרחבות יותר, הן באמת שכבות שבהן צריך לטפל. וביחס אליהם החינוך, הפורמלי, הבית ספרי הוא נורא לא אפקטיבי. הוא לא עובד. הילדים האלה נכנסים, יושבים 12 שעות בבית ספר ומנותקים. אני מחלק את הכיתה באופן הבא. כיתה ממוצעת בישראל נראית ככה. יש לך איזה אחד או שניים שאני מגדיר אותם כילדים בעלי מנטליות אינטלקטואלית אותנטית. אלה החנונים. הם אלה באמת מתעניינים, הם לא שומעים את הצלצול. הם פשוט נורא נהנים לפתור את זה במתמטיקה או איזה סוגיה. אחר כך יש לך...
או שהם נורא משועממים והם מפריעים למורה כל הזמן.
כן, זה יכול להיות גם. עכשיו, יש לך עוד כ-20% של תלמידים שאני קורא להם בעלי מנטליות אינטלקטואלית אינסטרומנטלית. אלה ילדים שלומדים כי הם רוצים 5 יחידות מתמטיקה, 5 יחידות באנגלית, 10 יחידות באנגלית מתמטיקה, והם מצליחים. אבל המוטיבציה היא שונה. אחר כך יש לך איזה 40%, אחר כך תבדוק אם חישבתי את האחוזים נכון, של ילדים שאני קורא להם מנותקים. 40-50% הם פשוט לא במשחק. אתה מסתכל על הבעות הפנים שלהם בשיעור, הם לא נמצאים שם. הם מה שנקרא נושרים סמויים, הם לא מבינים על מה מדברים, וזה גם לא חשוב להם בכלל. ואחר כך יש לך 10% עם לקויות למידה, שהם היום הולכות ומתרבות. קודם כל, הליקוי למידה הזה של קשב וריכוז, הוא הופך מבעיה גנטית לבעיה תרבותית. נוסף לזה, דיסלקציה, דיסקלקוליה, דיסגרפיה, תוסיף את כל הדברים האחרים. בכיתה כזאת קשה מאוד ללמד, וכאמור, okay. המצטיינים ידאגו לעצמם, הבינוניים, אנחנו צריכים לדאוג להם.
אוקיי, okay, לסיום, חצי דקה לכל אחד, משהו אופטימי לטובת המאזינים, וגם לטובת ענת ולטובתי.
בעיניי, אני חושב שיש לנו הזדמנות אולי אחרונה בהקשר הזה, מבחינה פוליטית, לעשות שינויים מהותיים. אחרי השנה וחצי האחרונות, שהיו לנו כאן, שהיה ברור שהדברים פה לא מתפקדים, יש פה הזדמנות מצוינת לעשות פה שינוי מהותי, אם רק יועילו לעשות את זה ולהתמודד עם האתגרים.
כן, משהו אופטימי, תראה, אני הייתי אומר מפרספקטיבה של חינוך, שישראל הפכה במידה מסוימת ל-educational startup nation. יש פה המון רעיונות חינוכיים, מתחת לכל עץ רענן, אתה פוגש קבוצת הורים שיש להם איזה רעיון, קבוצת מורים, הייטקיסטים, המון יוזמה חינוכית שאני לא רואה במקומות אחרים, לא רואה משהו שמתקרב לזה. ואני מקווה שמהציסה הזאת יוולד איזה בית ספר שראוי לאקזיט.
תודה רבה, יורם, תודה רבה, דן.
תודה רבה לכם.
תודה לכם.
עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, גוגל וספוטיפיי. תודה רבה לדן ברומר, לאמיר פקטור. תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.